אוקיי, בואו נתחיל. אולי עוד הערה או שתיים על מה שעשינו עד עכשיו. יש לי כל מיני התכתבויות בעקבות השיעורים האלה, ובין היתר מישהו העיר ש... לפני מה שהיו, לפני זה, עוד הערה קודמת. הטענה שלי שההלכה בעצם מתמקדת במידע שהוא פומבי, זאת אומרת שהוא נגיש לכולם, ומיסטיקה מוגדרת להיות משהו שהוא במהותו לא פומבי, הוא אזוטרי. ולכן חלק מהציבור, או רוב הציבור, כל מה שהוא יכול זה בעצם רק לקבל דברים מתוך אמון במי שאומר אותם. אני רוצה רק להעיר הערה על, על העניין הזה. יש טענה אפילו יותר מרחיקת לכת בקשר לאופייה של ההלכה, שהיא לקחת את הרעיון הזה צעד אחד קדימה. למשל, כן, זה אפילו שמעתי פעם בעצמי עם הרב סולובייצ'יק, שהייתי בבוסטון, ממש קצת לפני שהוא נפטר, ונתן שיעורים רק בשבת אחרי הצהריים במיימונידיס שם בבית ספר בבוסטון, והוא דיבר שם קצת על, נדמה לי, על איסורי תולעים, והטענה ידועה, כמה וכמה פוסקים אומרים אותה, שדברים שהם לא נגישים לעין בלתי מזוינת, הם, אין להם משמעות הלכתית. אתה לא אמור לבדוק תולעים באמצעות מיקרוסקופים, או אפילו זכוכיות מגדלת מיוחדות. מה שרואים בעיניים זה מה שרלוונטי, זה מה שנאסר באכילת תולעים. אם יש תולעת שלא רואים אותה בעיניים, אז לא, כן? אין איסור באכילת חיידקים. אז למרות שאני לא בטוח אם יש להם סימני טהרה, החיידקים. אבל מה שלא רואים בעיניים, בעצם ההלכה לא עוסקת בו, לא אוסרת אותו ולא מתייחסת אליו בשום צורה. אולי דוגמה הפוכה, ראיתי פעם מאמר, יש כמה מאמרים, של יהודי מאוד מעניין בשם הרב יצחק ברנד. לא יצחק ברנד המשפטן מבר אילן. אותו שם, אבל זה מישהו אחר. זה יהודי שעוסק הרבה בעדכון של ההלכה לימינו, בהתאמתה לימינו, מתוך נקודת מבט מאוד מעניינת. מצד אחד פתוחה ומוכנה לקבל חידושים, ומצד שני מאוד מאוד שמרנית. יחד, זה מעניין. יש לו מאמרים על הנושא של חשמל בשבת, והוא יוצא בביקורת מאוד חריפה על מכון צומת ודומיו, שעושים כל מיני פטנטים של מעגלי גרמה והשיית זרם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. הטענה שלו היא, נגיד, קחו למשל את הקלנועית של מכון צומת.
הרב, אפשר לעשות מיוט?
אני לא שומע. אז בנו קלנועית, מן איזה כלי מתנייע לטובת אנשים שצריכים, כן, מבוגרים או אנשים מבוגלות, והוא בנוי באיזושהי צורה, לא יודע בדיוק כרגע, לא זוכר כרגע בדיוק מה, אבל על אחד מהפטנטים של תומת, או גרמה, או השיית זרם, או מין משהו כזה. והטענה של הרב יצחק ברנדי, שאם יש לך מין קלנועית כזאת, שאתה לוחץ על הכפתור והיא זזה, לא מעניין אותי בכלל איך הזרם מסתובב בתוך המנוע החשמלי של המכשיר הזה. זה לא רלוונטי לדיון ההלכתי. יש פה בעצם מנגנון חשמלי, שאתה לוחץ על המתג, וזה מפעיל אותו, והוא נוסע. אז זה בכלל לא משנה אם בפנים הזרם קופץ אחורה, והולך דרך יד שמאל ומצמיח זנב. זה לא רלוונטי לדיון. למה? הטענה שלו זה שבעצם ברגע שיש לך מנגנון שמפעילים אותו והוא פועל, זה מה שנאסר. מה קורה בתוכו במיקרוסקופיה, באלקטרוניקה, שם בפנים, עניינם של מהנדסים או של אנשי מדע או כל מיני דברים כאלה, זה לא מעניין במישור ההלכתי. לכן כשאנחנו מדברים למשל על היתרי גרמה, אנחנו מדברים על גרמה במישור המקרוסקופי. ואת אם אנחנו עושים, נגיד, כן, המשנה במסכת שבת, קופת, נדמה לי, המשנה מדברת שם על לחסום את הדלקה על ידי קדי מים, שכשהדלקה מגיעה אל הקד, היא מפוצצת אותו, המים יוצאים ומחבים את הדלקה. אז זה גרם כיבוי, כן, סוגיה של גרם כיבוי שם. זה המושג של גרמה. למה? כי את זה מקרוסקופי, רואים את זה בעיניים. ובעצם אתה עושה איזושהי פעולה שרואים בעיניים שהיא פעולה עקיפה. זה הדיון של גרמה. גרמה מותר, גרמה אסור, בשבת, כל מיני ויכוחים, לא משנה, אבל זה המנגנון של גרמה שעליו ההלכה מדברת. לעומת זאת, אם יש מנגנון אלקטרוני מיקרוסקופי, שכן, גם שם יש בעצם דבר מאוד דומה, זאת אומרת, אתה בעצם, כשאתה לוחץ על המתג, זה מעיף משהו והוא מאפשר לזרם לזרום. לא שהמתג מפעיל את הזרם ישירות. אז אם זה היה קורה ברובד המקרוסקופי, זה היה גרמה. אבל ברגע שזה קורה ברובד המיקרוסקופי, זה לא מעניין. ככה הוא טוען. זה לא, שם לא דנים במונחים של כן גרמה או לא גרמה. מה שאני רואה בעיניים, זה מנגנון שכשלוחצים על הכפתור הוא פועל. לא אכפת לי מה, איזה קפיצות הזרם עושה בתוכו. והמשמעות הזאת, זה אמור להיות אסור. אין שום היתר של גרמה במובן הזה. אגב, אני נוטה לחשוב שהוא צודק. אבל זאת בעצם הטענה. זה הצד השני של אותה מטבע שדיברתי עליה קודם עם התולעים. במקרה של התולעים, אומרים את השיקול הזה לכולה. במקרה של החשמל, אומרים את השיקול הזה לחומרה, אבל זה אותו שיקול. בעצם הטענה היא שהמיקרוסקופיה לא רלוונטית לדיון ההלכתי. במקרה של התולעים, אז אם התולעים המיקרוסקופיות מותר לאכול אותם, ההשלכה היא השלכה לכולה. במקרה של החשמל, כיוון שהעסק הזה פועל, לא אכפת לי שבמיקרוסקופיה יש גרמה. צריך לאסור את זה. פה ההשלכה היא לחומרה. אבל השיקול הוא אותו שיקול. זאת אומרת, שני הצדדים בעצם מתבססים על זה, שדברים שקורים ברובד מיקרוסקופי, שלא נגיש לעין בלתי מזוינת, הוא לא רלוונטי לדיון ההלכתי. זאת בעצם הטענה. זה מזכיר לי שפעם ישבתי בכולל חזון איש, הייתי יושב בסופי שבוע שם, הצטרפתי לאיזה מסגרת של עמדה קוצ'ים בסופי שבוע. אז ניגש אליי, ישבתי שם ביום שישי, ניגש אליי יהודי שלמד שנה מתחתיי במדרשייה. אבל כבר, זה כבר אחרי הרבה שנים, הוא כבר היה אברך, לימים נהיה אחרי זה ראש כולל, נדמה לי, או כל מיני יהודי, תלמיד חכם, ניגש אליי, והוא ידע שאני לומד פיזיקה, הייתי אז בדוקטורט, נדמה לי, והוא שאל אותי, תגיד, זה נכון מה שאומרים שזכוכית זה נוזל? אז שאלתי אותו, לעניין מה? אתה שואל לי זכוכית זה נוזל, לעניין לחמם את זה בשבת? האם יש איזה דין של לח או של יבש? יש איזה דין של יבש, זה ברור. מה שפיזיקאים נוהגים להתייחס לזכוכית, כאילו זה נוזל, זה בגלל שמבחינת הפיזיקאים, חומר שהמבנה הגבישי שלו לא מסודר, אין לו מבנה גבישי מסודר, הוא לא נקרא מוצק. מוצקים זה דברים שיש להם מבנה גבישי מסודר, כן, האטומים שמרכיבים את המוצק, נמצאים באיזשהו גביש מסודר, נגיד קוביות קוביות, ממש במרחקים שווים, עם סימטריה פנימית כלשהי, יש סט של סימטריות, כן, גבישי ברווה, שמכיר את זה, וזה מה שמגדיר את החומרים המוצקים. בזכוכית, האטומים נמצאים באי סדר, אין סימטריה במיקומים של האטומים כשמסתכלים. ולכן במובנים מסוימים פיזיקאים לפעמים מתייחסים לזכוכית כנוזל ולא כמוצק. אבל זה לא רלוונטי כמובן, כי מבחינת ההלכה, אני מביא את הדוגמה הזאת למה שאמרתי קודם, מבחינת ההלכה, מה שחשוב זה מה שאני ממשש ביד. המבנה הגבישי, מה, איך האטומים האלה מסודרים, זה לא נגיש לשום עין בלתי מזוינת. וגם לעין כן מזוינת זה לא נגיש. זה צריך לעשות ספקטרוסקופיה ולעשות כל מיני מדידות עקיפות, אי אפשר לראות אטומים. אוקיי? אז לכן בעצם מדובר פה במאפיין מיקרוסקופי של החומר. מאפיין מיקרוסקופי הוא לא רלוונטי לדיון ההלכתי. זו בעצם הטענה. ולכן זכוכית היא מוצק מבחינת ההלכה. וזה שהפיזיקאים מגדירים את זה כנוזל, כי הם מתעניינים במבנים מיקרוסקופיים. כן, זה כמו, כשאני מדבר על זה, אז תמיד קופצת לי עוד דוגמה יפה, ששמעתי מהמרצה שלנו לשדות אלקטרומגנטיים באוניברסיטת תל אביב, פרופסור פרנקנטל, הוא סיפר לנו, למדנו את משפט פוינטינג. משפט פוינטינג אומר, שכאשר מזרימים זרם בחוט חשמל, ולחוט יש איזשהו סוג של התנגדות, אז אפשר לדבר על האספק שעובר דרך החוט, יש דרכים לחשב אותו דרך הזרם וההתנגדות, או המתח שיש בחוט, אבל אפשר להסתכל על הזרם, על האספק, סליחה, כאילו שהוא עובר באוויר שמסביב לחוט, בשדות האלקטרומגנטיים שמקיפים את החוט. זה שתי דרכים שקולות להסתכל על המעבר של הספק חשמלי. עכשיו, הוא סיפר שהיה פעם חוק פדרלי בארצות הברית, שאמר שאם מדינה א' מעבירה משהו למדינה ג' דרך מדינה ב' שנמצאת ביניהם, אז אם זה עובר באוויר, הם לא צריכים לשלם למדינה ב'. אבל אם זה עובר בחוטים דרך מדינה ב' או בצינורות, כן, פיזית, אז צריך לשלם למדינה ב' דמי מעבר. עכשיו, מדינה א' העבירה חשמל למדינה ג', מדינה ב' תבעה אותם שישלמו לה כי החשמל עובר בחוטים. אז מדינות א' וג' הביאו פיזיקאים שהסבירו בבית המשפט שהחשמל בכלל לא עובר בחוטים, הוא עובר דרך השדה האלקטרומגנטי שסביב החוט. זה משפט פוינטינג. אוקיי? ולכן לא צריך לשלם. אני לא זוכר אם הוא אמר, אני לא יודע, אני לא זוכר מה השופט שם פסק, אבל כמובן שזה שטויות. למה זה שטויות? בגלל שכשהמחוקק דיבר על משהו שעובר דרך חוקים, דרך חוטים, סליחה, הוא התכוון לומר למשהו שצריך, בשביל להעביר אותו צריך חוטים. בשביל להעביר את החשמל צריך חוטים. זה שפיזיקאים משתעשעים בכל מיני משפטים מתמטיים, ואומרים שאפשר להסתכל על ההספק כאילו שהוא עובר באוויר שמסביב לחוט, זה אנקדוטה מתמטית נחמדה. אבל תכלס זה משהו שצריך חוט כדי להעביר אותו. בלי החוט לא היה הספק גם באוויר שמסביב. צריך את החוט כדי שהעסק הזה יעבור. לכן ברמה המשפטית לא מעניין אותי התיאוריות הפיזיקליות. ברמה המשפטית זה דבר שעובר בחוט. זה דומה מאוד למה שאמרתי קודם. את המשפטנים לא מעניין אותי תיאוריות פיזיקליות. את המשפטנים מעניין מה שההדיות, כן, הליימן, מה שהוא מסתכל, מה שהוא רואה כשהוא מסתכל. מה שרואים בעין בלתי מזוינת, האידיוט הפשוט, אוקיי? ואם הוא רואה פה משהו שעובר דרך חוט, אז לעניינים משפטיים זה דבר שעובר דרך חוט, ולא מעניין אותי שהפיזיקאים עושים כל מיני חשבונות ולהטוטים מתמטיים יכולים להסביר שזה עובר גם דרך האוויר. זה גם לא נכון כמובן, זה בסך הכל שתי צורות שקולות לתאר את אותו דבר, אפשר לתאר שהספק עובר בחוט, או שהוא עובר בשדה שסביב החוט. זה לא, אין פה אמת, זה לא שאחד צודק והשני טועה. זה שתי צורות תיאור שקולות, זה מה שאומר משפט פוינטינג. משפט פוינטינג קובע שקילות בין התיאור הזה לבין התיאור הזה. אוקיי? אז זה עוד דוגמה לזה, שזה לא, זה לא מאפיין דווקא את ההלכה. זה מאפיין באמת מערכות נורמטיביות, משפטית, או את ההלכה, או מה שלא יהיה, שהן לא מתעסקות מטבע הדברים בתיאורים מיקרוסקופיים, בתיאוריות מדעיות ומתמטיות. הם מתעסקים בדברים כפי שתופס אותם האידיוט. זה מה שקובע לעניין הדין, המשפטי וההלכתי. אוקיי? אז עכשיו,
זה לא אולי בגלל שחזל בכלל לא היה להם שום ידע בנושא הזה?
אבל לנו יש.
כן, אבל יכול להיות שאם היה להם, שהם קבעו אותה, נגיד, בתלמוד, אז הם היו מביאים את זה לידי ביטוי בהלכה.
ברור שאם הם היו יודעים, אז הם היו יכולים להביא את זה לידי ביטוי, אבל הם לא יודעים. עכשיו השאלה מה אנחנו, מה הם לא ידעו. עכשיו השאלה מה אנחנו עושים. יש פה יותר גרמה או אין פה יותר גרמה? יש איסור לאכול את התולעים האלה או אין איסור לאכול את התולעים האלה. אז צריך לקבל החלטות, אנחנו כן יכולים לדעת שיש את הדברים האלה שם במיקרוסקופיה. ואין, חזר לא התייחסו כי הם לא ידעו, אוקיי, אבל עדיין אני צריך לקבוע החלטה עכשיו, מה לעשות? מותר או אסור? אז זה שחזר לא התייחסו זה לא עוזר לי, להפך.
לא, אני אומר, אוקיי. בעצם אי אפשר לדעת אם היו לוקחים את זה בחשבון או לא לוקחים את זה בחשבון.
נכון, זה לא רלוונטי, אנחנו חיים היום, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת. אם חז"ל היו חיים היום, הם לא היו חז"ל, הם היו היום.
לא, אז אני אומר, מי שמקבל את ההחלטה היום יכול להגיד, אוקיי, הם לא ידעו, עכשיו אני יודע, אז כן לקחת את זה בחשבון.
מזכיר לי, הבן שלי כתב לפני כמה זמן בוואטסאפ על היום הולדת, איחלנו לו יום מזל טוב ליום הולדת, אז הוא אומר, אה, כמה טוב שנולדתי למשפחה הזאת. אמרתי לו שזה שאין פה שום דבר מיוחד, אם לא היית נולד למשפחה הזאת, פשוט לא היית אתה. אין מה לדבר על זה שאני הייתי נולד לא למשפחה הזאת, אלא אם היית נולד למשפחה אחרת, לא היית אתה. זה לא טענה רלוונטית בכלל.
כן, הרב כבר אמר את זה גם פעמים. אוקיי.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, למה אני מביא את הדוגמאות האלה? כי אני חושב שהדוגמאות האלה הולכות על הכיוון שדיברתי עליו קודם, אבל לוקחות את זה צעד אחד הלאה. מה זאת אומרת? אני אמרתי שההלכה עוסקת בדברים הפומביים, בדברים שנגישים לכולם. הדבר שלא נגיש לכולם, האזוטרי, זה מה שנקרא מיסטיקה. ולכן למיסטיקה אין מעמד הלכתי מלא, אם בכלל יש לה מעמד הלכתי, אבל לפחות לא מלא. לא באותו מעמד כמו הנגלה, כמו הדברים הפומביים. עכשיו, פה זה נקודה מאוד עדינה, כי כשעסקתי במיסטיקה, אז אמרתי שמדע הוא לא מיסטיקה. הזכרתי את זה בשיעור הקודם, מה קורה עם תורת הקוונטים, תורת היחסות, כמה אנשים בעולם מבינים בתורת היחסות ובתורת הקוונטים. מעט יחסית, נכון? אחוז מאוד מאוד קטן מאנשים בעולם עוסקים בזה ומבינים בזה. זה עניין לאנשי מקצוע, אלה שמתעסקים עם זה. האם זה מיסטיקה? אמרתי שלא. למה לא? כי באופן עקרוני, מי שילמד, ידע את זה. זה שלא, אנשים לא תורכים ללמוד את זה, אז לא תורכים גם את ההלכה. רוב האנשים לא ממש מבינים בהלכה, בטח לא ברמה של פוסקים, אוקיי? ועדיין ההלכה הנגלית היא לא מיסטיקה. למה? כי זה תחום כזה שמי שילמד אותו, כן ידע. זאת אומרת, עקרונית הוא נגיש לכולם. וכאן נבחנתי, הנגדתי את זה למיסטיקה, ששם ברמה עקרונית זה לא נגיש לכולם, לא בגלל שפשוט אני צריך ללמוד ואז הכל יהיה בסדר, לא, גם אם אני אלמד זה אולי לא יהיה נגיש לי, אבל לא, אם יש לי את האינטואיציות המיסטיות, או לא משנה, דיברתי על זה בשיעור הקודם. עכשיו, מה שקורה כאן, אז הטענה שלי הייתה שגם תחומים מתקדמים במדע, מאוד מורכבים, שמעט מאוד אנשים מבינים בהם, מבחינתי זה עדיין לא מיסטיקה. אני אשאל את הבן אדם, הוא יגיד לי את תשובה, ומבחינתי זה מידע שהוא פומבי. למה הוא פומבי? יש מעט מאוד אנשים שבאמת יודעים אותו, ואני אמור לסמוך עליהם. זה נכון, אני סומך עליהם, וכך אני מקבל את המידע הזה. אבל עקרונית זה נגיש לכולם. זאת אומרת, עקרונית, כל אחד שרוצה ללמוד את זה, יוכל ללמוד את זה. זה בעצם הנקודה. עכשיו, פה הלכנו צעד אחד הלאה, בדוגמאות שהבאתי עכשיו. כי פה הטענה היא, פה מדובר על טענות מדעיות. התולעים הקטנות או המעגלים החשמליים בתוך הקלנועית של צומת, זה שאלות מדעיות, כל מי שילמד את החומר הזה ידע אותו. נכון שמעט מאוד אנשים יודעים אותו כי זה עניין מקצועי. אלה שמתעסקים בתחום הזה יודעים ואחרים לא יודעים, אוקיי? אבל זה כי הם לא למדו. אבל באופן עקרוני, כל מי שילמד את זה ידע את זה. אז במובן הזה, זה לא נכנס להגדרת מיסטיקה. להגדרה כפי שאני הצעתי אותה. כי הנגישות העקרונית קיימת לכולם. זה שאנשים לא עושים את המאמץ ולא מסתכלים, זה לא אומר שהם לא יכולים להסתכל. זה כמו שאם עומד כאן משהו, כל אחד יכול לראות אותו. אבל יש אנשים שעושים עיניים ולא מסתכלים עליו. אז זה יהפוך למיסטיקה? לא. כי מי שרוצה יכול להסתכל ולראות. אוקיי? אז גם פה אני טענתי שמי שרוצה יכול ללמוד את התחום המדעי הזה ולדעת אותו ולהתמצא בו. אז לכן, באופן עקרוני, זה לא מיסטיקה. כאן מה שאנחנו רואים זה לקחת את אותו רעיון הלאה. הטענה שגם דברים שהם עניינם של מתי מספר אנשי מדע או אנשי מקצוע שמבינים בזה, וכל השאר לא מבינים בזה, גם הם אין להם מעמד הלכתי. למרות שזה לא מיסטיקה. כבר לקחת את זה צעד אחד הלאה. זה לא נכנס להגדרת מיסטיקה שהצעתי קודם, כי זה תחום מדעי, ברמה העקרונית מי שילמד את זה, ידע את זה. אבל זה לא שזה לא נגיש ברמה העקרונית לכולם. אבל כיוון שבפועל זה לא נגיש לכולם, אלא רק למיעוט קטן של אנשים שהם עוסקים בזה או שמתמצאים בזה, גם על זה ישנן טענות שאומרות שלשיקולים האלה אין מעמד הלכתי. אז אני יכול ללמוד מכאן קל וחומר לטענות שטענתי קודם, שמשהו שיש לו חוסר נגישות עקרוני לציבור הרחב, ודאי שאין לו מעמד הלכתי. על זה באמת אפשר להתווכח. נגיד מכון צומת טוענים שיש אתרי גרמה. הרב ברנד טוען שלא. יש איזה ויכוח בין פוסקים ורבנים בני זמננו, האם כן או לא. בהחלט. למה יכול להיות פה ויכוח? יכול להיות פה ויכוח, כי ברמה העקרונית זאת לא מיסטיקה, זה שייך למדע. באופן עקרוני זה נגיש לכולנו, מי שילמד ידע את זה ויבין את זה. נכון שרוב האנשים לא מתמצאים בזה. רוב האנשים לא יודעים אלקטרוניקה. בסדר, אז מה? ברמה העקרונית זה נגיש. להגיד שגם הדבר הזה אין לו משמעות הלכתית, זאת כבר טענה יותר מרחיקת לכת. אמרתי, אני נוטה לחשוב שהיא נכונה. אבל זאת כבר באמת טענה יותר מרחיקת לכת, ועליה כבר ניטשים ויכוחים. אבל תשימו לב שזה בעצם אותו רעיון, רק לוקחים אותו צעד אחד הלאה. הטענה שההלכה אמורה להיות משהו שהוא פומבי, שהוא נגיש לכל מי שמסתכל. אוקיי? עכשיו השאלה היא איזה רמת נגישות צריכה להיות לעניין הזה, פה יש את הוויכוח. האם זה מספיקה נגישות עקרונית, או שצריך נגישות מעשית, שכל אחד יבין על מה מדובר פה, לא צריך להיות איש מקצוע בשביל זה. או שגם אם איש מקצוע מבין את זה, שזה גם מבחינתי נקרא עם נגישות פומבית, כי מי שרוצה יכול להתמקצע ולדעת את זה. אז זה ויכוחים כבר, אבל כל הוויכוחים האלה ניטשים על בסיס ההנחה שההלכה חייבת להיות פומבית. עכשיו רק השאלה, מה זה נקרא פומבי? עד כמה דבר צריך להיות פומבי כדי שיהיה לו מעמד הלכתי? אבל ההנחה המוסכמת היא שמשהו צריך להיות פומבי כדי שיהיה לו מעמד הלכתי. ובמובן הזה, אני חושב שזה מאוד מחזק את התזה שהתנתי לתוכתה בפעמים האחרונות.
בסוף השיעור שעבר, הוא עלתה שאלה ש... לך תלמד קבלה, תלמד קבלה, תכיר את התורה הזו, וזה הופך להיות גם כן דיסציפלינה, ואז אתה סיימת בזה שאמרת, נראה לי שזה לא דיסציפלינה, אבל לא הבנתי הנימוק, כלומר, מה גם שאתה גם נותן קרדיט למקובלים ואומר שהם יכולים כן לפסוק הלכה לפי האחים שהם מכירים, שזה נראה לי קצת מוזר, כי אם אין דיסציפלינה או אתה לא מקבל שיש דיסציפלינה, אז על סמך מה בכלל הם פוסקים?
דיסציפלינה, להבדיל משיטה אישית של בן אדם, זה משהו שהוא ציבורי. דיסציפלינה זה משהו שהוא, זאת אומרת, שאפשר להעביר אותו למישהו אחר, זאת המשמעות של הדיסציפלינה. זאת אומרת, שמי שילמד את זה, ידע את זה. זה המשמעות של
דיסציפלינה.
אז נלך ללמוד.
במובן מסוים שדיסציפלינה זה ההפך ממיסטיקה.
דיסציפלינה... אז גם קבלה, למה לא? אז למה קבלה אם ללמד? זה נגיש,
תבוא. אמרתי זה בפעם הקודמת. ואמרתי שמה שמייחד את הקבלה, למה אני חושב שהיא לא דיסציפלינה, כי בקבלה, אני לא חושב שכל מי שילמד יהיה מקובל. יש איזשהו סוג של אינטואיציה רוחנית, כישורים רוחניים, או מה שלא יהיה, ועוד פעם, בלי להיכנס לשאלה, אולי זה הכל שרלטנות. לא משנה, לא נכנס לזה כרגע. אבל גם אם בהנחה שיש בזה משהו, זה משהו שלא נגיש לכולם. גם אם אני אלמד, אז יכול שאני אכיר קצת את המושגים, אבל אני לא אהפוך למקובל, אני לא יכול להגיע לאיזשהן מסקנות בעצמי, לחדש חידושים, או כל מיני דברים לסוג הזה, להבדיל מהלימוד הנקלה.
אבל אז...
זה סובייקטיבי, ולזה אני קורא מיסטיקה.
אבל אז אתה מדבר כבר על הבדל קצת אחר, שבו הקבלה היא לא נתפסת אצלנו, לא בשכל, לא בהיגיון, אלא זה משהו רוחני, שאני לא יכול להיות נגיש אליו לא בגלל שזה לא פומבי, או לא בגלל שאני לא יכול ללמוד קבלה, אלא זה כלים שאני איתם לא יכול להתמודד, כמו בהלכה הרגילה.
זה לא בגלל, זה בגלל, בדיוק זה הנקודה. זה בגלל
אחרי. בסדר, אבל... ולכן...
זה לא פומבי, זה הטענה שלי, בדיוק זה מה שטענתי.
אוקיי.
ואיך הרב הגיע למסקנה הזאת? הרי בשביל להגיע למסקנה הזאת, אני חושב, צריכים להיות בתוך העלייה, מישהו עם רוחני, אבל יגיד לי, תשמע, אתה תלמד מה שלא תלמד, אם אין לך את הכוחות, לא יודע מה,
של... אני יודע, אם אני טועה, אז אני טועה, אבל ככה אני מבין.
לא, אני אומר, בשביל לטעון טענה כזאת, אתה לא חושב שצריכים להיות פעם בצד השני ולהגיד, זה לא מה שאתה חושב, זה משהו אחר לגמרי.
א', אני קצת למדתי את זה, אני לא אומר שאני מקובל, אבל אני מכיר קצת את העולם הזה, ואני גם מדבר עם אנשים שעוסקים בזה, וזאת ההתרשמות שלי, אני... עוד פעם, בן אדם תמיד יכול לטעות, אני לא בטוח שאני צודק, אני מתאר את הדברים כפי שאני מבין אותם.
אז לדעתך איך להפוך למקובל?
נזכרתי את הסיפור הזה על הארי שנתן שיעור בצפת, ורבי יוסף קארו ישב שם בקהל, ונרדם. אז רצו להעיר אותו, אז הארי ז"ל אמר להם, עזבו, עזבו, שורש נשמתו לא פה, תנו לו לישון, לא בשבילו.
והוא נחשב למקובל, רבי יוסף קארו, לא?
אני חושב שלא, היה לי גם כן על זה איזושהי התכתבות, לדעתי ממש לא. אבל בסדר, היה לו את המגיד מישרים, שזה חידה בפני עצמה, אבל זאת לא קבלה במובן המקובל, הסיסטמטי. אז הטענה היא שבעצם הסיפור הזה מבטא בדיוק את הנקודה הזאת, שיש מישהו ששורש נשמתו הוא כזה, ויש מישהו ששורש נשמתו הוא לא כזה. אז הוא לא יהיה מקובל, הוא יכול ללמוד את זה אולי, ולהבין את ה... יסבירו לו את המושגים, אבל הוא לא יוכל להסיק מסקנות שם, הוא לא יכול להיות איש מקצוע בתחום הזה, להגיע למסקנות בעניין הזה. וזאת להבדיל מהלכה, נגלית, פילוסופיה או מה שלא יהיה, שכמובן יש תמיד שאלה של האם אתה מספיק מוכשר, יותר מוכשר, פחות מוכשר, כל אחד לפי פום דרגתו. אבל עקרונית זה נגיש לכולם, כל אחד לפי כישרונותיו. אין פה חוסר נגישות עקרוני. זאת בעצם הייתה הטענה שלי. עוד הערה שעלתה בתכתובת, זה מה עם מדע אריסטוטלי? מדע אריסטוטלי זה מיסטיקה? כן, כשקוראים את זה היום זה נשמע כמו מיסטיקה. אדמה, רוח, אש, כוכבים, גלגלים, כל מיני דברים, זה נראה לגמרי מיסטיקה, אוקיי? זאת שאלה מעניינת, כי על פניו זה, לפחות בתקופתו של אריסטו, כשחשבו שזה נכון, אז זה נתפס כמדע, לא כמיסטיקה. באופן עקרוני אפשר היה ללמוד את זה, להתמקצע בזה, ולהפוך לחלק מאנשי המקצוע. במובן הזה, זה סוג של מדע, לא משנה שזה יתברר בסוף כלא נכון, אוקיי? גם מדע של היום יכול להתברר כלא נכון בעתיד, זה לא, אין פה שום דבר מיוחד. וברמה העקרונית זה לא מיסטיקה, אלא מה? מה שקורה שם, הנקודה שבכל זאת, לא יודע אם נקרא לזה מבלבלת פה, או אולי יש בה משהו אמיתי, זה שהמדע האריסטוטלי, להבדיל מהמדע המודרני, לא היה אמפירי. זה לא אומר שאריסטו לא הסתכל, לא עשה תצפיות על המציאות, ואפילו ניסיונות פה ושם. זה מיתוסים לא נכונים, הוא כן עשה את זה. אבל זה נכון שהוא לא התבסס רק על זה. זאת אומרת, הוא הרשה לעצמו להגיד טענות מדעיות מכוח ההיגיון שלו, גם בלי תצפית. מה שבמדע מודרני, אנשים פחות מרשים לעצמם. או בכלל לא מרשים לעצמם, פחות מרשים לעצמם, נדמה לי שנכון יותר להגיד פחות. ולכן בעצם מה שקורה שם, זה שהמדע הרי אז לא היה נפרד מפילוסופיה. פילוסופיה כללה גם את המדע, לא היה שם הבדל דיסציפלינרי בין מדע לבין פילוסופיה. למה? כי גם המדע לא היה אמפירי. זה היה חשיבה, איך אני חושב על הדברים, כן, אריסטו שאומר שהגופים נופלים לארץ במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלהם, או למסה שלהם. כמובן לא נכון. ובשביל לבדוק את זה, אתה לא צריך מייצי חלקיקים. כך שתי אבנים ששקולות, שיש אחת מאוד כבדה ואחת פחות כבדה, תזרוק אותם, ותראה שהן מגיעות לארץ ביחד. אריסטו בהחלט יכול היה לעשות את הניסוי הזה. אבל הוא לא עשה את זה, למה? כי אם ההיגיון שלו אמר לו שזה ככה, אז לא צריך לעשות ניסוי, ברור שזה ככה. איזה הדוגמה אולי המפורסמת ביותר לבעייתיות של רציונליזם מדעי, של התעלות במחשבה במקום בתצפית. המחשבה מבלבלת. העולם לא חייב לנו כלום, הוא היה כאן לפנינו, כמו שאמר מארק טוויין. בסדר, זה שאני חושב משהו, שמשהו נראה לי הגיוני, זה לא אומר שכך באמת העולם מתנהג. וזו התובנה המרכזית של המדע המודרני. המדע המודרני הולך, מתבסס על תצפיות, לא על היגיון. זה לא אומר שלא מפעילים את ההיגיון, אבל הבסיס למדע המודרני הוא תצפיות. ואצל אריסטו זה לא היה רק תצפיות, זה היה גם היגיון. עכשיו, מה שקורה פה, זה שעוד פעם, אמרתי, גם פילוסופיה היא לא מיסטיקה. ולכן, כשיש תחום שהוא לא אמפירי, אלא מתבסס על היגיון, זה לא מיסטיקה. אבל הוא מועד להפוך למיסטיקה. למה? כי אריסטו הוא חכם גדול, ככה נתפס אצל כולם, אפילו הרמב״ם כותב על הדברים מופלגים. כן? אריסטו היה נחשב חכם גדול, וכיוון שכך מאות רבות של שנים, אפשר לומר אפילו, לא מאות, אלא 1,000 או 1,500 שנה אחריו, עדיין אנשים ניזונו מהמדע האריסטוטלי. כן? כל ימי הביניים בעצם, להגיד משהו נגד אריסטו היה כפירה, מבחינת הכנסייה למשל, זה היה כפירה. מה שאריסטו אמר זאת אמת צרופה. ובמובן מסוים, אריסטו בעצם הפך להיות איזשהו מקור סמכות, שאתה צריך לקבל דברים רק כי הוא אמר. כי הרי הדברים לא מתבססים על ניסיון. כי אם אתה אומר משהו שמתבסס על תצפית, אז אפשר לבדוק אותך, אני אעשה ניסיון, ואני אראה אם אתה צודק או לא. ברגע שהמדע הפך להיות יותר אמפירי, תצפיתי, הוא הפך להיות יותר פומבי ויותר דמוקרטי. כי בעצם כל אחד יכול לעשות את הניסוי ולבדוק אותי. אבל כשהמדע בעצם היה סוג של פילוסופיה, אז יש איזשהו, כן, מעמד הצולה של חכמים כאלה, שהאנשים האחרים אמורים לקבל את מה שהם אומרים, כי הם אמרו, כי הם אנשים חכמים, וזה לא נגיש לי, אני לא יכול לבדוק אותם. כי אין תצפית, מה אני אעשה? אם אני אחשוב אחרת, אז יגידו לי טוב, כי אתה אידיוט, לכן אתה חושב אחרת. אתה לא מספיק חכם. אז דה פקטו מה שיוצא, אני יכול לא לקבל את זה, את מה שאומרים לי את זה, אבל דה פקטו מה שיוצא, זה באמת משהו שמזכיר מאוד מיסטיקה. כי אריסטו יכול להמציא כל מיני דברים מהגיונו הקודח, וכל האנשים צריכים לקבל את זה, כי אנחנו צריכים להאמין למה שאריסטו אמר, בגלל שהוא היה נורא חכם. אתם מבינים למה זה מתחיל להתקרב למיסטיקה, לפי ההגדרה שלי. אני בעצם מקבל את זה כי הוא אמר. לא בגלל שאין לי איזושהי יכולת לבקר את מה שהוא אמר. בעצמי, לבדוק בעצמי את מה שהוא אמר, כי זה לא עניין שנבחן תצפיתית, זה עניין שנבחן הגיונית. ובאי שם נבחן הגיונית, קל מאוד להידרדר למצב שבו אני אומר, טוב, הוא יש לו היגיון גדול, הוא איש חכם מאוד, אז כל מה שהוא אומר זה נכון וזה המדע. צריך לקבל את זה כי הוא אמר. וכך הפכת את המדע למיסטיקה. לא הפכת, ככה זה היה בהתחלה, להפך. אחרי זה הפכו את המדע למשהו אחר, שהוא לא מיסטיקה. זה קרה במדע המודרני, כתחילת העת החדשה. אז לכן יש משהו בזיהוי של המדע האריסטוטלי עם מיסטיקה. זה לא בגלל שהוא מדבר במושגים של גלגלים ושכל פועל וכל דברים כאלה שנראים לנו מושגים מיסטיים. בזמנו אלה היו המושגים המדעיים. אני לא חושב שאפשר להגדיר בצורה חדה למה המושגים האלה הם מיסטיים ולא מדעיים. גם המושגים שלנו היום הם לא תצפיתיים ישירים. אלקטרון, פונקציית גל, שדה אלקטרומגנטי וכדומה. אבל אני חושב שמה שמעורר את הקונוטציה של מיסטיקה ביחס למדע האריסטוטלי, זה האוטוריטה שלו. זה זה שאני צריך לקבל כי אנשים חכמים אמרו. האינטואיציה, האינטלקט שלו, האינטואיציה הרוחנית, פילוסופית, מדעית, איך שלא תקראו לזה, של אריסטו, הייתה, קיבלה כזה יחס, שבעצם אנשים קיבלו את זה כי הוא אמר. ברגע שזה נהיה ככה, ברגע שזה עובד בצורה כזאת, אז זה באמת מיסטיקה. גם אם אנשים התייחסו ככה למדע, למכניקה של ניוטון, אם אנשים לא ירשו לעצמם לבדוק את זה במעבדה, אלא יקבלו את זה רק בגלל שניוטון היה חכם, אז המכניקה של ניוטון תהיה מיסטיקה. למרות שזה כמעט הקוטב המנוגד למיסטיקה, הכי מנוגד למיסטיקה שאני יכול לעלות בדעתי. אבל לא בגלל שזה רציונלי והגיוני ושיטתי, לא, זה לא בגלל זה, אלא זה בגלל זה נגיש לכולם, כי זה מבוסס על תצפית. כל אחד יכול לעשות ניסוי ולבדוק את זה. מי שלא יכול, יכול ללמוד ואז לעשות את הניסוי, אבל עקרונית זה נגיש לכולם. וכשזה לא קיים, אנחנו עוסקים במיסטיקה. לכן אני חושב שיש משהו בקונוטציה הזאת שמלווה את המדע האריסטוטלי, כאילו זה איזשהו סוג של מיסטיקה. כי באמת אז היה ערבוב בין פילוסופיה ומדע ומיסטיקה, והכל היה אותו דבר. הכל היה אותו דבר, אבל באמת היה אותו דבר. לא כי אנשים לא שמו לב שהם מדברים על דברים שונים. הם לא דיברו על דברים שונים, זה באמת היה אותו דבר. כי גם הפילוסופיה והמדע התנהלו כמו מיסטיקה שם. אז זה באמת הכל היה מיסטיקה. ואת היום, זה לא שאנחנו מבינים יותר טוב שיש הבדל בין התחומים, לא. ההבדל בין התחומים נוצר היום, לא שהיה קיים תמיד, רק אז לא הבינו את זה. לא, הוא לא היה קיים אז. ההבדל הזה קיים היום. למה? כי ההבדל הוא הבדל שהוא יותר מתודולוגי מאשר תוכני. אני חוזר את זה שוב ושוב. השאלה, האם הדבר הזה הוא פומבי, הוא ניתן לאימות בתצפית או להפרחה בתצפית, וכל אחד יכול לבדוק את זה, אז זה לא מיסטיקה. אם אנחנו מקבלים את דבריהם של איזשהו סט של חכמים, אז זאת מיסטיקה. כן? מגדר למשל, זה מיסטיקה. למה זה מיסטיקה? רוב הטענות שלהם זה סתם שטויות, זה לא מיסטיקה. אבל מה שקורה זה שבתחום הזה יש כל מיני אלילים כאלה, שמה שהם אומרים אתה צריך לקבל. כן? האופנות האקדמיות הידועות. ברגע שזה עובד בצורה כזאת, זאת מיסטיקה. אם הטענות לא ניתנות לבחינה פומבית, וכל אחד יכול להביע דעה מנוגדת, אז זאת מיסטיקה. זה מיסטיקה לא מהותית, זה מיסטיקה בגלל המתודולוגיה שנוהגת בתחום הזה. בגלל שהוא לא באמת מונגש לכולם ולא באמת עומד לבקרה מחשבתית של כולם. אלא יש כמה כהנות גדולות שהן קובעות מה מותר ומה אסור להגיד, וכולם צריכים להגיד ככה וללכת אחריהם. וברגע שזה ככה, זה מיסטיקה. אז יש משהו באינטואיציה הזאת שהמדע העתיק הוא מיסטיקה, אבל דווקא מהמבט שאני הגדרתי קודם, המתודולוגי, לא בגלל התוכן, אלא בגלל המתודולוגיה איך שהעסק הזה התנהל. ובמובן מסוים, כאן אני אסיים את ההערות שלי, במובן מסוים ההיווצרות של המדע המודרני, כן, בעת תחילת העת החדשה והלאה, היא בעצם יצירת הקוטב המנוגד ביותר למיסטיקה בהגות האנושית. המדע הוא הקוטב הכי ברור מול המיסטיקה. ולמה? כי מדע בהגדרתו זה משהו שהוא פומבי, הוא נגיש לכולם. זאת הגדרה אגב. טענה שהיא לא הדירה, זאת אומרת לא ניתן לחזור על הניסוי ולבדוק אותה, לאשר או להפריך, היא לא טענה מדעית. ניסוי שאי אפשר לחזור עליו שוב, לא מתקבל. זאת אומרת, אם אתה לא תכתוב במאמר איך עשית את הניסוי בתיאור מלא, באופן שיאפשר לכל מי שרוצה להשקיע את המאמץ, לחזור על הניסוי שלך ולבדוק אותך, המאמר שלך לא יפורסם. באופן עקרוני, אני אומר, יש תמיד פשלות וחריגות ובעיות, אבל ברמה העקרונית, המאמר שלך לא יפורסם. תוצאה חייבת להיות הדירה. כן? ניתנת לחזרה, reproducible, מה שנקרא. כן? יש כתב עת משעשע, פרודי, כן? The Journal of Irreproducible Results. כן? זה כתב עת שמפרסם כל מיני ממצאים מדעיים וניסיונות מדעיים מטופשים שאי אפשר לחזור עליהם, כמובן, שהם לא מדעיים. הוא כמובן נועד לצחוק על כל מיני תחומים שמתייחסים לעצמם כמדע, אבל הם בעצם irreproducible. כן, זה פרודיה, הכתב העת הזה. זה תומור של מדענים. אבל הרעיון היפה בפרודיה הזה, זה ששמים את הפוקוס בדיוק על הנקודה הזאת, שמדע צריך להיות reproducible. ומה שלא הדיר, ומה שלא ניתן לחזור עליו, כל אחד שרוצה, צריך להיות, יכול לחזור על זה. עוד פעם, יהיה את המיומנות ואת הכסף ואת הכל, וישקיע את מה שצריך, אבל עקרונית כל אחד שישקיע את מה שצריך, צריך להיות מצויד בכל המידע על הניסוי שלי, כדי לחזור על זה ולבדוק אותי. ואם זה לא קיים במאמר שלי, המאמר לא אמור להתפרסם. הוא לא תוצאה מדעית לגיטימית. אני לא יכול לספר, עשיתי ניסוי בצורות כאלה שאני לא רוצה לדווח עליהן, וקיבלתי תוצאות מדהימות. לא, אם אתה לא מוכן לפרסם את האופן שבו עשית את הניסוי, המאמר שלך לא אמור להתפרסם. זה לא תוצאה מדעית. וזה מאוד מחדד את הנקודה שדיברתי עליה כל הזמן. כשנולד המדע המודרני, בעצם זה פרץ את המעטפת המיסטית שליוותה את ימי הביניים, גם בתחומים שהם לא באופן מסורתי נתפסים כמיסטיקה. פילוסופיה ומדע של ימי הביניים, גם הם במובן מסוים היו מיסטיקה. אכן למשל הייתה מדיניות, אהרון קציר, כן, בספר שלו בקור המהפכה המדעית מדבר על זה קצת, אם אני זוכר נכון, על האזוטריות שהייתה נהוגה בפילוסופיה. כתיבה אזוטרית. פילוסופים כתבו באופן כזה שהאנשים הרגילים בעולם לא יבינו. אם בכלל מישהו יכול להבין. יש עד היום כל מיני כאלה שכותבים באופן שאף אחד לא יכול להבין. כן, מה שנקרא הצרפתים ועוזריהם. עורכי דין זה משהו אחר. עורכי דין זה סתם גילדה, אבל יש משמעות למה שהם כותבים, רק הם מקפידים על ז'רגון שיהיה טוב בשביל הגילדה שלהם. אבל יש כאלה שאין משמעות למה שהם כותבים, זה רק ז'רגון, זאת אומרת הוא לא מייצג שום דבר. במחילה מחברינו הצרפתים פה, אבל מבחינתי זה קשור לפילוסופים צרפתיים. טוב, בכל אופן, אז הנקודה שאני רוצה לחדד דרך כל הדוגמאות האלה, זה באמת את המשמעות של האדירות ושל הפומביות כאנטיתזה למיסטיקה. מיסטיקה מתייחדת בזה שהיא לא פומבית, היא לא אדירה, היא לא נגישה, ולכן היא לא נגישה לכולם. זה בעצם הנקודה. וכשנולד המדע המודרני, בעצם לא פלא שהתחילו לבעוט במיסטיקה, לזלזל במיסטיקה, כי יש אלטרנטיבה אחרת, והיא נראית יותר חזקה, יותר עוברת בחזית יותר רחבה, יותר משכנעת, כל אחד יכול לבדוק אותנו, זה ניתן להפרחה. עד כדי כך שבאמת מגיעים למסקנה, שגם אותה אני לא מקבל, לפחות לא באופן קטגורי, שפוסל את כל דבר שהוא לא מדעי. כל דבר שהוא מיסטי הוא בהכרח שטויות. אני לא מסכים. אני, נקודת המוצא שלי שכל דבר מיסטי הוא כנראה שטויות. אבל צריך לבדוק, אולי כן, אולי לא, אני לא אומר את זה באופן קטגורי, אוקיי? והטענה שם זה שזה קטגורי, זאת אומרת, אם זה מיסטיקה, זה שטויות. מה שלא עובר את כור המבחן המדעי, לא קיים, זאת אומרת, זה לא באמת משהו שאפשר להתייחס אליו. לזה אני לא מסכים, ואני עוד אגיע לאיזון בין שני הדברים האלה, וכדי להגיע לאיזון בין שני הדברים האלה, אני רוצה לעבור לפרק הבא של הסדרה שלנו, וזה השרלטנות המיסטית. כתוצאה מההגדרה שהצעתי למיסטיקה עד כאן, אתם מבינים בצורה מאוד טבעית איך נולדת השרלטנות המיסטית. כי ברגע שהטענות לא אמורות להיבחן על ידי כל מי שמוכן ורוצה לבחון אותן, אלא אתה אמור לקבל דברים רק כי מישהו בעל יכולות או לא בעל יכולות, לא משנה, שאנשים חושבים שיש לו יכולות, אמר אותם, אתם מבינים, זה פתח כר נרחב לשרלטנים. רמאים, שרלטנים, כן, העולם המיסטי רווי בשרלטנים. אולי כולו כזה, אמרתי, אני לא יודע. אבל ודאי שיש בו הרבה כאלה. לא יודע אם כולו כזה, אבל ודאי שיש בו הרבה כאלה. אוקיי? הייתי אומר, הרוב המוחלט של מי שעוסק בתחום הזה זה שרלטנים. ולמה זה מתאפשר? בעולם המדעי יש הרבה פחות שרלטנים. כי יתפסו אותך מהר מאוד. אתה תספר לי סיפורים על ניסוי, אני אעשה את הניסוי בעצמי ואני אגלה שאתה מדבר שטויות. לפעמים הניסוי נורא יקר, אז ייקח זמן קצת, אבל בסוף בסוף יגלו שאתה מדבר שטויות. לעומת זאת, בתחום המיסטי, ברגע שיש לי אמון במישהו, אני מקבל את מה שהוא אמר, ואני לא כשאני לא תורח לבדוק, זה לא לגיטימי לבדוק. הוא, יש לו איזשהן אינטואיציות על, ואם הוא אמר את זה הוא כנראה מבין, ואני לא כזה, אז כיוון שכך אני אמור, לקבל את מה שהוא, אמר. עכשיו, אם בן אדם יכול, יש לו חריזמה, והוא יכול לגרום להרבה מאוד אנשים להאמין לו, ולחשוב שהוא אדם עם יכולות מיסטיות או רוחניות מיוחדות, אז כולם יקבלו את מה שהוא אומר, ואין שום דרך לשכנע אותם שהוא טועה, כי כל פעם שיטען טענה אחרת, אז יגידו לך שאתה טיפש והוא חכם. ולכן אתה כופר. כן, והמושג כופר בעצם מייצג את זה. כשאין טענות נגדך ורוצים להגיד שאנחנו לא מסכימים איתך, מה אומרים? אומרים שאתה כופר. אין בעיה, זה הקלף המנצח. כשאין טענות שאפשר לטעון נגדך באופן ענייני, אז מה שאומרים זה שאתה לא אומר כמו הקדושים האלה שיודעים הכל. ומי שלא אומר כמו הקדושים הוא כופר. גם אצל הנוצרים, גם אצל היהודים, אצל כולם יש את הקטגוריה הזאת. זה תמיד במקום שבו מסתכמים הטיעונים. במקום שבו נגמרים הטיעונים, מתחילות הסיסמאות והטיוגים, כן, של הכופר. אז וזאת בדיוק הנקודה, כפי שהגדרתי את התחום הזה שנקרא מיסטיקה, אתם מבינים שהשרלטנות זה כמעט בילט-אין בתוכו. להבדיל מהתחומים המדעיים, הרציונליים, הפילוסופיים, אגב, גם בפילוסופיה יש הרבה שרלטנות, דיברתי עליה לפני כמה דקות, למה? כי גם שם באמת קשה לבדוק את מה שאתה אומר, כי זה לא בדיקה אמפירית. יכול לבדוק אם זה נשמע לי הגיוני מה שאתה אומר, אבל אי אפשר להפריך את מה שאתה אומר באופן אמפירי. במדע זה clear cases, זאת אומרת, כל אחד יכול לגשת ולבדוק, לכן שם יש הכי מעט שרלטנות. בפילוסופיה יש הרבה יותר שרלטנות מאשר במדע, כי אם בן אדם חכם, אז כולם אומרים, טוב, הוא כל כך חכם, אז אולי לא הבנתי אותו, ולכן הוא בעצם צודק. ובעולם המיסטי, יש הכי הרבה שרלטנות, כי שם זה בנוי על האמון שיש לי בבן אדם, ובלי להרשות לעצמי לבקר את זה ולבדוק את זה בעצמי. וזה פשר השרלטנות, אבל תשימו לב, אני כבר מקדים את המאוחר. זה לא אומר שכל המיסטיקה היא שרלטנות, להפך. זה אומר שאל תסיקו מזה שיש שם הרבה שרלטנים, שבהכרח כל המיסטיקה היא שרלטנות. אני יוצא נגד המסקנה הזאת במה שאני אומר עכשיו. כי מה שאני רוצה לומר, זה שיש שם יותר שרלטנים מאשר במדע, זה לא בגלל שכל המיסטיקה היא שרלטנות, או לא בהכרח בגלל זה. אלא פשוט בגלל שאופי של התחום מכתיב את העובדה, או מכתיב את התופעה הזאת, שהרבה יותר קל לפתח שם שרלטנות, או להצליח שם, בצורה שרלטנית. לכן אין פלא שיש שם הרבה שרלטנים, אז זה לא אומר שכל התחום הוא שרלטנות. בסדר? דווקא הטענה שאני אומר כאן, שהתחום הזה הוא מאוד פתוח לשרלטנות, הוא מתבקש שתיווצר בו שרלטנות, זה דווקא טיעון שיכול להדוף קצת את הטענות כנגד התחום. כי זה אומר, אוקיי, יש הרבה שרלטנים, בוא נתעלם מהם, אבל יכול להיות שיש פה גם משהו רציני. אל תתרשם מזה שיש הרבה שרלטנים, כי אופיו של התחום הוא כזה ששרלטן קל לו שם להצליח, יש הרבה טיפשים בעולם.
אבל מה הכלים שלנו לבדוק את זה, אם יש שרלטנות או לא? אין לנו כלים לבדוק את זה בעצם.
נכון, לבדוק באופן חד אין לנו, אבל עדיין יכול להיות, אם יש לי אמון בבן אדם, ואני בכל זאת מנסה לגבש את זה בצורה קצת יותר אחראית, נקרא לזה כך, גם אם לא בודק אותו כמו שאני בודק טענה מדעית, אבל אפשר להתרשם אם מדובר בבן אדם רציני או פחות רציני, ובן אדם טיפשים לא בודקים את זה, אפשר לעבוד עליהם, ואני עוד מעט אסביר איך עובדים עליהם. אבל יש רמות מסוימות של בדיקה שאני חושב שאפשר להפעיל גם פה. אתן אולי רק דוגמאות קצת, למשל בעולם ההלכתי והמחשבתי, הם מדברים למשל על דרכי הבדיקה של נבואה. אני רוצה לבדוק אם נביא הוא נביא אמת. אז יש מתודות שמופיעות בגמרא, והרמב״ם מפתח את זה מאוד, איך בודקים נביא שהוא נביא אמת, ובודקים את זה. התורה אוסרת להאמין למישהו רק כי הוא מודיע לנו שהוא נביא, ואנחנו נורא מתרשמים ממנו. מי שמאמין לאחד כזה הוא עבריין. אתה חייב לבדוק את הנביא, ורק אחרי שבדקת את הנביא, הוא מקבל סטמפלה שהוא נביא, ומעכשיו והלאה צריך לשמוע בקולו. יש דין שצריך לשמוע בקול נביא. אוקיי? זה אני חושב שזה זה מאוד יפה, כי זה מחדד את המתח הזה שעליו דיברתי, שמצד אחד, הרי הנביא זה פסגת המיסטיקה. נביא אומר לנו, תשמעו, אני ראיתי דברים במחזות הנבואה, אף אחד מכם לא יכול לראות את זה, גם אם תלמדו כל מה שאתם רוצים. כי מדרגת נבואה זה מדרגת נבואה, והקדוש ברוך הוא בוחר את הנביאים שלו, וזהו, זה לא נגיש לכולם. אתם צריכים לקבל את זה כי אני אמרתי. כי אתם סומכים עליי שאני נביא אמת. זה הכי מיסטי שיכול להיות. אבל תשימו לב, איך אתה מקבל את האמון הזה שמאפשר לך להעביר לי דברים ולהיות מין נביא מיסטי כזה, כן? איזה מנהיג מיסטי כזה, או מורה מיסטי. אתה צריך לעבור מבחנים רציונליים. אתה צריך לתת לי ניבויים מה יקרה בעתיד, ואני בודק אותך, אמפירית. אני בודק מדעית אם אתה נביא או לא נביא.
פסוקים בתורה זה.
מה?
בתורה בפירוש.
נכון.
שאני נותן לך לנביא.
נתת לך אותו. כן, נכון. זאת אומרת, אז מצד אחד אתה יכול לראות שיש פה איזשהו גף של התורה שהוא פתוח למיסטיקה בצורה הכי חדה שלה. נביא זה מישהו שאדם אחד בעולם אומר משהו וכולם צריכים לקבל כי הוא אמר. הכי מיסטי שיכול להיות. אבל כדי לקבל את המעמד הזה צריך לעבור מבחנים על ידי הציבור. והמבחנים האלה נעשים בכלים רציונליים, לא בכלים מיסטיים. בשביל לקבל את הכתר המיסטי, אתה צריך לעבור מבחנים רציונליים. אגב, יש אנקדוטה מעניינת, כתוב שכובש נבואתו לוקה, הגמרא בסנהדרין אומרת. Yeah. אז שואלים שם איך הוא לוקה, הרי צריך התראה. מי יכול להתראות בו? הרי אף אחד לא יודע שהוא מקבל נבואה. איך מישהו יודע שהוא קיבל נבואה ולא אמר אותה? אז אומרים שחבריו הנביאים יכולים להתראות בו. קצת משתמע שם את הנבואה שמקבל נביא, גם חברים, גם נביאים אחרים מבינים שהוא קיבל נבואה. יש שם איזושהי מידה של פומביות גם בתחום המיסטי הזה. טוב, אבל זה כמובן רק לגילדה המסוימת הזאת, גם אם זה קיים, בוודאי לא לכלל הציבור. אוקיי? אז הנה דוגמה למתח הזה, שמצד אחד אני מכיר בקיומה של מיסטיקה, אבל מצד שני אני דורש מבחנים מאוד קפדניים כדי לתת למישהו את המעמד הזה. הוא לא יקבל את זה רק כי אני מעריץ אותו, וכי הוא חריזמטי, וכי הוא שכנע אותי שהוא צדיק. לא. צריך לעבור מבחנים. אוקיי?
איך הרב מגדיר פסיכולוגים או פסיכיאטרים? ששם זה... זה לא משהו, כמו שאני חושב, זה לא משהו מדעי.
זו שאלה קשה וטעונה. אני אמרתי הרבה פעמים את דעתי על התחומים האלה, שהיא לא מן המפרגנות במיוחד. כתבתי על זה, אבל אתה יכול לראות באתר שלי, כתבתי על זה טור שהוא יחסית מאוזן, יחס להתבטאויות הרגילות שלי. ושם אני מנסה להסביר מה, איזה חלק כן ואיזה חלק לא, וגם אם זה לא מדעי, זה לא אומר שאין בזה שום דבר, זה רק אומר, זה לא מדעי. בסדר, אז כדאי לראות שם, יש טור באתר. טוב. אפילו יותר מטור, אולי שניים, שזה סיבה ששני טורים יותר, אני חושב. טוב, בכל אופן, כן, פופר כידוע טען שפסיכואנליזה זה מיסטיקה. זה לא מדע, ואני חושב במידה רבה של צדק. אז אני רוצה קצת לדבר על השרלטנות המיסטית, כן, מין אורן זריפים כאלה, שכן, המחשף הזה מפרדס קאץ, המקובל האלוקי, שכל מיני אנשים נכנסים אליו, והוא עושה ניסים ונפלאות ומרפא אותם, מורת סכומים לא סמליים, ודומיו, יש הרבה כאלה, אני מניח שגם פינטו כזה, ועוד כל מיני יצורים כאלה או אחרים, כל מיני אנשים שעושים הרבה רוח מיסטית מסביב, ולוחדים הרבה מאוד טיפשים בחקתם. וכל אלה הם דוגמאות לאופי הבעייתי של התחום שמאפשר שרלטנות. אני אומר במפורש מאפשר, אבל לא בהכרח מחייב. אני לא רוצה כרגע להביע עמדה שאין בתחום הזה כלום, וזה הכל שרלטנות. אולי זה נכון, אני לא יודע. אני רק רוצה לטעון, אבל שהתחום הזה מזמין שרלטנות. זה ודאי נכון, אוקיי? האם כולו שרלטנות? לא יודע. אני נותן עכשיו אגב שלא, אבל לא יודע, אני לא רוצה ללכת עד שם. עכשיו, כן, כל מיני אנשים שמתעסקים בקבלה מעשית, וניסים ונפלאות, וחשפים כאלה ואחרים, ומה הם קדושים ומה הם לא קדושים, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אני לא יודע, יכול שיש גם כאלה שהמים הקדושים שלהם באמת עובדים, אולי הבבא סאלי, אני לא בדקתי את זה אף פעם, אני מפקפק גם בזה, אבל אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל ברור לגמרי שהרבה מאוד מהאנשים האלה הם פשוט שרלטנים. חלקם אגב במזיד, פשוט בשביל הכסף, ואני מניח שחלק אחר הם פשוט אנשים תמימים שהם מצליחים לעבוד אפילו על עצמם. הם יכולים להאמין על עצמם שהם מקובלים גדולים ומחשפים גדולים, שהם בסך הכל טיפשים גדולים, והאלה שהולכים אחריהם הם טיפשים עוד יותר גדולים. רק היום קראתי מאמר של הרב אבינר על הרב טאו, לא חושב שזה יצא היום, אבל משום מה איקלה לידי היום. אני לא מצליח להבין את ההתייחסות היהודי הזה. באמת מוזר. אנשים אינטליגנטים הולכים שבי אחרי יצורים מהחלל החיצון. טוב, בכל אופן, אז יש עובדה שאנשים עם חריזמה מספיקה, יכולים ללכות בחקתם מאות ואלפי אנשים ולהשפיע עליהם בצורה שהם מוכנים להישבע בהורים שלהם שהאיש הזה הוא מקובל והוא עושה ניסים וניסים ונפלאות. איך העסק הזה עובד? אי אפשר להימלט הרי מטפל קצת באופן שיטתי בעניין הזה. איך קורית השרלטנות המיסטית? הדרך הטובה ביותר לטפל בשרלטנות מיסטית זה, כמו שאמרתי קודם, בכלים שפותחו כדי לחשוב באופן שיטתי, שזה ההפך ממיסטיקה. אוקיי? מה זאת אומרת? כלים של מדע, כלים של סטטיסטיקה והסתברות, ושכל ישר כמובן. ובכלים האלה הרבה פעמים אפשר לחשוף את השרלטנות של כל מיני מקובלים ומיסטיקנים למיניהם. איך העסק הזה עובד? אני אביא כמה דוגמאות מעניינות. אני אתחיל אולי, כן, יש לי על זה תורים, תור 38, נתחיל איתו אולי. כן, זה נושא חביב עליי, אז כתבתי עליו בכמה מקומות. בתור 38 אני מתעסק הכותרת זה חוק המספרים הקטנים. מה לשוברים שתיקה ולרפואה אלטרנטיבית. אז בעניין הזה, התחלתי, כן, המוטיבציה בעצם לעסוק בזה הייתה, קראתי איזושהי, לא זוכר, איזושהי כתבה על שוברים שתיקה. ואני דווקא מאלה שנוטים להאמין שהאנשים של שוברים שתיקה זה לא אוסף של רשעים ושקרנים. כמו שאני לא מסכים, לחלוטין לא מסכים, בתמונה שהם מתארים. אני משוכנע שהיא לא נכונה. גם מהיכרות אישית שלי, אבל גם מההתרשמות הכללית. אני משוכנע שהיא לא נכונה, אבל מצד שני, אני בניגוד להרבה מבקרים שלהם, לפחות חלק גדול מהם, עוד פעם, אני לא מכיר את כולם כמובן, ולא מכיר את כולם כמובן, אבל ברור שחלק גדול מהם באמת ובתמים מאמינים במה שהם אומרים. אוקיי? עכשיו, איך קורה הדבר הזה? ואני לא חושב שכולם אידיוטים. יש גם אידיוטים הרבה, אבל אני לא חושב שכולם אידיוטים. איך הדבר הזה קורה? בעיניי, מה שקורה שם, זה בדיוק איך שנולדת מיסטיקה, איך שנולדת רפואה אלטרנטיבית. זה, לכן אני אומר שזה תופעות דומות. מה זאת אומרת? זה חוק המספרים הקטנים. מה זה אומר? בואו ניקח דוגמאות. אני אתחיל מהאחראי למונח הזה, ועוד אני ראיתי את זה אצלו, זה דניאל כהנמן. דניאל כהנמן, חתן פרס נובל, הוא ניסח את זה בצורה של חוק המספרים הקטנים אומר שמה שמתקיים במספרים גדולים מתקיים גם במספרים קטנים. זה כמובן שטויות, כן. חוק המספרים הגדולים אומר שיש דברים שאפשר להסיק ממספרים גדולים ואסור להסיק ממספרים קטנים. אבל הכשל הזה שאנשים הולכים אחרי מספרים קטנים הוא קורא לו חוק המספרים הקטנים, על משקל חוק המספרים הגדולים. אנשים מאמינים במספרים קטנים כאילו שהם היו מספרים גדולים. אז בואו ניקח כמה דוגמאות, ואני לוקח אותן ממנו, אוקיי? הוא מתאר שם, למשל, דוגמה אחת, בפרק 10, כן, בספר שלו, לחשוב לאט, לחשוב, נכון, איך זה נקרא משהו כזה, לא זוכר כבר, לחשוב מהר, לחשוב לאט. כן. אז הוא מביא דוגמה, היה מחקר, שבדק את שיעור התמותה מסרטן כליה במחוזות בארצות הברית, מחוזות שונים בארצות הברית, 3,141 מחוזות נבדקו. התברר שהמחוזות שבהם התחלואה מסרטן הכליה הייתה הנמוכה ביותר, הם מחוזות כפריים עם אוכלוסייה דלילה, במערב התיכון או בדרום, במערב ארצות הברית, שיש בהם מסורת של תמיכה במפלגה הרפובליקנית. זה מה שאפיין את המחוזות הבולטים ביותר בעניין הזה, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? איך אנחנו מסיקים את המסקנות? איזה מסקנות אני מסיק מכאן? אני מניח שנסכים שתמיכה בטראמפ היא לא בדיוק מגן מסרטן כליה, נכון? כן, תמיכה רפובליקנית, בוא נעזוב אותה, היא לא, היא כנראה לא שורש העניין. אז מה כן? אז התיאוריות שעלו שם, זה שיש חיי כפר, הם אוכלים אוכל בריא וטרי, הם שותים מים לא מזוהמים, זה לא בעיר, זה לא בתעשייה, הם חיים בשלווה, ולא עם הנוירוטיות העירונית, אז הם מקבלים, כן, חיים בריאים יותר. יש להם חוסן רפואי טוב יותר, אוקיי? נשמע טוב, נשמע משכנע, סיפור שמסביר היטב את התוצאות, אוקיי? טוב, מה עושים אנשים רציונליים אבל? בודקים איפה אנחנו מוצאים את המחוזות שבהם התמותה מסרטן הכליה היא הכי גבוהה. והתשובה היא, מחוזות קטנים ודלילים במערב התיכון שתומכים במפלגה הרפובליקנית. גם זה נמצא באותם מחוזות, אותו סוג מחוזות. גם על זה יש סיפור טוב. אנשים פרימיטיביים, פה זה כבר קשור אולי לתמיכה בטראמפ, אנשים פרימיטיביים שהם לא מכחישי מדע למיניהם, שלא לא נגישים לרפואה סתם כי זה גם רחוק, ואולי בגלל אורך החיים שלהם, משפחות גדולות אולי, עניים, אין להם אמצעים, אז לכן יש שם תמותה רבה מסרטן כליה, נשמע נורא הגיוני, נכון? כמו הסיפור הקודם. נו, אז מי צודק? התשובה היא שניהם צודקים, או אף אחד לא צודק אם תרצו. מה זאת אומרת? התשובה היא חוק המספרים הקטנים. מבין 3,141 המחוזות, יש מחוזות מאוד גדולים, יש בהם הרבה אוכלוסייה, דרך כלל זה המחוזות העירוניים. במחוזות כפריים הם יותר דלילים, ובמערב התיכון או באזורים ההם זה המחוזות הכי דלילים. אז יכול להיות מחוז עם, לא יודע מה, 50 אנשים, לעומת מחוז עם 100,000 אנשים. זה מחוז וזה מחוז, כן, כמו באום, אשתי נוהגת לומר שלישראל ולסין לכל אחד יש אצבע באום. כן, ישראל 10 מיליון בדחנים מול, אני לא יודע, מיליארד ומשהו סינים, ולהם יש אצבע ולהם יש אצבע, אני לא מדבר על מועצת הביטחון כרגע, אבל באום, אוקיי? זה מוזר קצת, זה עסק בעייתי, אבל זה מה שקרה שם עם עם המחוזות, יש מחוזות עם 50 איש, יש מחוזות עם 100,000 איש. ומה ההבדל? ב-100,000 איש, הסטטיסטיקה עובדת יותר טוב, זה חוק המספרים הגדולים. לכן שם בדרך כלל יהיו תוצאות מאוזנות, לא תמצאו שם תוצאות קיצוניות. במחוזות קטנים, אז מה שקורה זה, נגיד שהמחוזות היו מחולקים לבן אדם אחד, לא 50. אתם מבינים שהיו מחוזות שיש בהם 100% תמותה מסרטן כליה, כי הבן אדם האחד הזה מת מסרטן כליה, ויש מחוזות ש100% בריאים, כי האחד שיש שם לא מת מסרטן כליה. אז באחד זה נורא קל. מה קורה במחוז של 10 אנשים? גם. יש סיכוי ש10 אנשים כולם לא ימותו במסרטן כליה, גם אם הוא תוקף 10% מבני האדם, בממוצע. אם הוא תוקף 10% מבני האדם, אז אמור היה להיות פה אחד שכן, אז זה בסדר, סטטיסטיקה. אז יכול להיות מחוז שלא, במחוז אחר יהיו 2. אז איפה אנחנו נמצא את המחוזות הכי חולים והכי בריאים בסרטן כליה? במחוזות הקטנים, נכון? המחוזות הקטנים תמיד יראו את התוצאות הכי קיצוניות. במחוזות גדולים, התוצאות תמיד יהיו קרובות לתוחלת, לחוק המספרים הגדולים. לא תראו שם תוצאות קיצוניות. לכן ההצלחה הכי גדולה תהיה במחוז קטן, וההצלחות הכי, והכישלונות הכי גדולים יהיו במחוז קטן. והתוצאות המאוזנות יהיו במחוזות הגדולים. אז הסוד הוא לא החיים הבריאים, ולא הפרימיטיביות, ולא העוני, ולא העושר. פשוט מספר האנשים. זה הכל. עכשיו, למה אנחנו כל כך משוכנעים בכל תוצאה כזאת? יש לנו סיפור נהדר שמסביר אותה. כל אחד מהסיפורים האלה הוא באמת סיפור נהדר ומשכנע, נכון? הם חיים בריא ושלב, ואוכלים מהטבע וטרי, הכל נהדר, אז ברור שהם יותר בריאים, נכון? תשמעו את זה בכל ההרצאה של נטורופטים, תשמעו את זה, אוקיי? יש לו עובדות, הוא עושה סטטיסטיקה, הוא יראה לכם את המחקר הזה, הוא מוכיח, הוא רק לא מראה לכם את הזנב השני של הגאוסיאן באותו מחקר, שגם כן, אותם אלה שאוכלים מאוזן ובריא וטרי, הם המחוזות שבהם יש הכי הרבה מתים מסרטן כליה. כי הנקודה היא לא אם הם אוכלים בריא ולא אם הם פרימיטיביים, הם פשוט מעט. במחוזות שיש מעט אנשים, תמצא את התוצאות הכי קיצוניות. עכשיו, יכול להיות שהסיפורים האלה הם גם נכונים. שחיים בריאים ושלווים, פחות מתים בהם מסרטן כליה. וכדי לבדוק את זה, צריך לעשות מחקר אחר. צריך לעשות מחקר על מחוז גדול שחי ככה, ומחוז גדול שלא חי ככה. ולא לבדוק 3,000 מחוזות עם גדלים שונים של מספרי אנשים. זה פשוט חוסר אחריות סטטיסטית, או חוסר הבנה סטטיסטית. אחרי זה הוא הביא דוגמה מקרן גייטס, ביל גייטס, שהם החליטו להשקיע בחינוך. והם החליטו, הם עשו בדיקה בין בתי ספר, איפה יש את בתי הספר שמגיעים להישגים הכי טובים. נגיד בגרות, ציוני בגרות. הגיעו למסקנה שבתי ספר קטנים הם הכי מוצלחים. כי כל בתי הספר הכי מוצלחים היו קטנים. ואז מה שקרה, הם השקיעו מיליארדים, יש לו הרבה כסף שם בקרן שלו לביל גייטס, הם השקיעו מיליארדים כדי לפצל בתי ספר גדולים שיהיו קטנים. ויש גם סיפור נהדר מאחורי זה. בית ספר קטן, יש יחס אישי לכל תלמיד, אפשר לשים לב, זה לא בית חרושת, נכון? אנחנו שומעים את הסיפורים האלה הרי כל יום ברדיו, אוקיי? וזה מה שהם עשו, עד שהתברר להם שצריך לבדוק את הצד השני של הגאוסיאן, את הזנב השני, והתברר להם שהבתי ספר שמגיעים לתוצאות הכי גרועות זה גם בתי ספר קטנים. כי בתי ספר קטנים מגיעים לתוצאות הכי קיצוניות, לטוב ולרע. בתי ספר גדולים מגיעים לתוצאות הממוצעות, כי זה חוק המספרים הגדולים. לא תמצא בית ספר עם, לא יודע מה, 10,000 תלמידים שכולם נכשלו, נכון? ותמצא בית ספר עם 5 תלמידים שכולם נכשלו. אם יש 100 בתי ספר שבכל אחד יש 5 תלמידים, אז מתוכם יהיו כנראה כמה בתי ספר שבהם כל 5 נכשלו, זה רק סתם סטטיסטיקה פשוטה, נכון? לעומת זאת בית ספר של 10,000 תלמידים, לא תמצא, אפילו אם תיקח הרבה בתי ספר של 10,000 תלמידים, לא יהיה בית ספר שכל 10,000 נכשלו, אלא אם כן תמצא מיליארד בתי ספר. אבל אין, לא, לא, זה, כל דבר יש מספר שאתה תצליח להגיע לזנב של הגאוסיה, וזה לא, זה לא קורה בית ספר גדול. ומתברר שגם אנשים חכמים כמו ביל גייטס נופלים באותו כשל. והכשל הוא שאם יש לי סיפור טוב שמסביר את התוצאות של המספרים הקטנים, אז מבחינתי זה לא מספרים קטנים, קיים פה חוק המספרים הגדולים. הסיפור עושה את כל העניין. ברגע שמצאתי רציונל לתוצאה, השתכנעתי שהתוצאה נכונה, למרות שאין לה שום בסיס סטטיסטי. אתם רואים איך זה מתקשר למה שאמרתי קודם, להבדל בין המדע המודרני לבין המיסטיקה של ימי הביניים. ברגע שאני נצמד לתצפיות, אז אני לא הולך אחרי ההיגיון שלי. ההיגיון שלי בא כדי להסביר את התצפיות, אבל קודם כל אני צריך לבדוק את התצפיות. וכשאתה הולך אחרי הסיפורים שלך, זאת הגישה הרציונליסטית במדע, להבדיל מהאמפיריציסטית. שאם זה נראה לי הגיוני, זה כנראה נכון. זה המדע של אריסטו. עכשיו, פה אני מדבר על אנשים שכן נסמכים על תצפיות. הם בדקו איזה בית ספר הכי מצליח, או איזה מחוז הכי חולה או הכי בריא, אבל הם לא עשו את זה כמו שצריך. הם לא השתמשו בסטטיסטיקה או בהסתברות כמו שצריך. ולכן, והראש שלהם או המחשבה שלהם החליפה את התצפית. ולכן הם מגיעים לתוצאות הכושלות, למסקנות הכושלות שלהם. עכשיו, זה מה שקורה לנו לכולנו, על כל צעד ושעל. אנחנו שבועים של מספרים קטנים. מה שקורה ברפואה אלטרנטיבית, כשעוד היה לי כוח לריב פה עם האנשים בלוח הגרעין, כל פעם היו כמה מודעות על רפואה אלטרנטיבית, תבואו אליי, אני מטפלת כך, בדרך כלל אגב זה מטפלות, לא יודע למה, נשים, אבל אני מטפלת פה דרך הציפורניים, דרך השערות, דרך הפרחי בח, או מיופתיה, או כל הבולשיט הזה, ובדוק ומנוסה, יש לי ניסיון עצום עם הרבה הצלחות וכולי, אני כל פעם כתבתי מודעה שם, חברים, שימרו על כספיכם, אין לזה שחר, הכל שטויות מאלף ועתיו. ואז התחילו לריב איתי, כולל אנשים עם השכלה מדעית, תואר שני, תואר שלישי, הסבירו לי מה פתאום, זה בדוק, יש לנו סטטיסטיקות, מה הסטטיסטיקה? הוא מכיר 5 אנשים שזה עזר להם. אבל בדקת את זה על קבוצה של 1,000 איש, כמה מתוכם זה עזר, מול 1,000 איש שלא לא, לא קיבלו את הטיפול הזה, כמה שמה נרפאו, ככה עושים ניסוי. ניסוי מדעי צריך לעבוד עם קבוצת מדגן וקבוצת ביקורת, באופן שהוא כפול סמיות, כן, עם כל הכללים, לנטרל את הפלצבו, לנטרל את הריפוי הספונטני, לנטרל הכל, ואז צריך לבדוק, זה נקרא להסתמך על תצפית, על אמפיריות. והרפואה האלטרנטיבית בנויה על השיקולים של הבתי ספר הקטנים, והמחוזות הדלילים עם הכליה, עם רפואת הסרטן. זה רפואה אלטרנטיבית. זה כתבתי לא מזמן באתר, גם כן מישהו נורא כעס עליי. אמרתי שרפואה אלטרנטיבית, ההגדרה זה רפואה שלא עובדת. כי אם היא הייתה עובדת, היא הייתה רפואה קונבנציונלית. אם היא הייתה עובדת, והיו רואים שזה עובד, אז רופאים קונבנציונליים היו משתמשים בזה. רפואה אלטרנטיבית בהגדרה זה פשוט רפואה שלא עובדת. זה ההגדרה שלה. עכשיו, אתה מספר לי סיפורים, אני התייאשו ממנה, ואני נתתי לה את, לא יודע מה, את הטיפות האלה, או את הטיפות ההם, או רפלקסולוגיה, או אני לא יודע מה, אופקס האלה, ואחרי שלושה ימים היא עמדה על הרגליים ושיחקה כדורגל. אוקיי? אז יש, כנראה, מתוך כל 10,000 סבתות חולות, יש 2 או 3, נגיד שאתה לא שקרן לצורך הדיון, או לא מדמיין. נגיד שזה באמת היה. יש ריפוי ספונטני, יש פלצבו. בכל 10,000 חולים, סבתות חולות, יהיו 2 ששחקו כדורגל אחרי חודש. אז אתה צריך לבדוק את זה על קבוצה של 10,000 סבתות שקיבלו את הטיפול שלך, ועל 10,000 סבתות שקיבלו טיפול אלטרנטיבי, ולראות האם הריפוי שלך מביא לי יותר סבתות מאשר ריפוי ההוא. זה שאתה בוחר את שתי הסבתות שבהן זה עבד, ושם עליהן פוקוס, זה פשוט הטעיה סטטיסטית, זה לא אומר כלום. אוקיי? אז זה נקודה שאני חושב שזה כמעט כל השרלטנות המיסטית יושבת בעצם על התופעות האלה, על חוק המספרים הקטנים. אתה הולך לאיזה מחשף כמו אורן זריף, הוא עושה לך הוקוס פוקוס, נותן לך לשתות מים קדושים, אני לא יודע בדיוק מה, מה שהוא עושה שם, וכמובן, אחד מתוך 100 יכול להיות שאפילו מתרפא. היה מתרפא גם בלעדיו כמובן. או שהיה מתרפא, או שהוא התרפא כי יש לו אמון באורן זריף, והפלצבו גם הוא, יש לו תוצאות רפואיות, לא משנה כרגע. או ריפוי ספונטני או פלצבו, יש כל מיני מכניזמים של ריפוי שהוא באמת מרפא את האנשים. אבל זה, הם היו מתרפאים גם ככה, או גם בלי קשר למה שהוא עשה. אין שום יכולת של אורן זריף שמקבלת אישוש מהריפוי הזה, עד שלא עשו ניסוי עם קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת ובדקו. האם זה עובד באחוזים מובהקים יותר? עכשיו, מה שקורה, זה שה-99 שלו התרפאו מאורן זריף, אמרו, וואלה, הלך הכסף, חבל, לא הלך הפעם, הלך למחשף אחר. האחד שכן התרפא, כותב בעיתון, שבחים, אתם חייבים ללכת, זה עבד, נהדר, האיש הוא מקובל אלוקי, אתם חייבים ללכת אליו, וכמובן, תשלמו לו סכום סמלי, והוא יעשה לכם ניסים ונפלאות. 99 מתוך 100 לא יקרה להם כלום, אחד התרפא כי זה היה קורה גם ככה, או שהוא סתם לא היה חולה וחשב שהוא חולה, לא משנה כרגע, מכל מיני סיבות, וככה הוא מסגשג, אימפריה כלכלית מסגשגת. ועל זה בנויה כל השרלטנות המיסטית. ואני אומר, האנשים האלה לפעמים עושים מופתים, אמיתית, אבל זה מופתים סטטיסטיים. מופתים סטטיסטיים כל אחד יכול לעשות, כי הסטטיסטיקה זה מה שהיא אומרת, שאחד לאלף זה יקרה. אני אסיים אולי עם סיפור מכונן, כן, של ג'ון ורדן, זה נקרא בחר מספר בעברית, הספר, זה מותחן כזה, של ג'ון ורדן, בחר מספר, זה נפתח בזה שבאדם מקבל מכתב, ובמכתב הזה כתוב, תבחר מספר בין 1 ל-1,000. אחרי שבחרת את המספר, יש עוד מעטפה בתוך המעטפה הזו, תפתח את המעטפה הקטנה, בתוכה יהיה כתוב המספר שאותו בחרת. כי אני יודע, יש לי כוחות על. תבדוק אותי, תפתח את המעטפה, ואם אתה מוצא שצדקתי, שלח לי $10,000, אני אעשה אותך מיליונר. כי אני עם כוחות על. טוב, זה מסופר על באנדן שפתח מכתב, ניחש את המספר, לא יודע, 772. 770, יודעים מה? 770. הוא ניחש 770, בסדר? פתח את המעטפה, מצא בתוכה 770, לא יאומן. אפילו בלי לעשות הוקוס פוקוס עם התניה או עם ה... לא יודע, מהכישופים של, של הפקס של הרבי. אז מה, 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 מה? הוא מצא 770 בתוך המעטפה. טוב, הוא אומר, מה, אדם עם כוחות על כאלה, שווה לי להשקיע בו $10,000, הוא יעשה אותי מיליונר. בסוף הספר מה מתברר? שהבן אדם לקח 10,000 מעטפות, הכניס לתוכם 10,000 מספרים, ושלח את זה ל-10,000 אנשים. לכל אחד מהם הוא אמר לבחור מספר בין 1 ל-1,000. מה הסיכוי שהמספר שבחרת יתאים למספר שבתוך המעטפה? 1 ל-10, נכון? אתה בוחר 1 מ-1,000 מספרים, יש 10,000 אנשים, סליחה, לא 1 ל-10, יש 10,000 אנשים, בממוצע 10 אנשים יגלו את המספר שהם בחרו בתוך המעטפה, נכון? תעשה את זה למספיק אנשים, חוק המספרים הגדולים אומר, זה פחות או יותר באמת יהיה 10 אנשים. אותם 10 אנשים ישלחו $10,000 לבן אדם, הוא מקבל $100,000, הבחור מסודר, יש לו $100,000. והם בטוחים שיש לו כוחות על, כי אתה בנקודת המבט שלך, אתה ניחשת 770 ואתה לא מאמין, נכנסת לתוך המעטפה וכתוב 770. מי ישכנע אותי שלא עומד מולי אדם עם כוחות על? תחשבו על החוויה הזאת, אם אתם הייתם עוברים את החוויה הזאת. מישהו מכם היה מעלה בדעתו שזה לא בן אדם עם כוחות על? אבל אתם מבינים שזה סתם סטטיסטיקה. אוקיי? זה דוגמה, נגרר בלשוני. היה מישהו שככה, אשתו היא ממתנגדי החיסונים. דיבר איתי, אומר לי, מה אני עושה איתה? מה? היא אומרת לי, תשמע, אני ראיתי בפייסבוק, אורלי וגיא וכל מיני כאלה, כל מיני אנשים שמספרים שהיו להם הפלות מיד אחרי שהם לקחו את החיסון ולידה שקטה וכל מיני, כן, זה היה הפרויקט של אורלי וגיא וכו'. העסק הזה נבדק, אני שמעתי במשרד הבריאות, העסק הזה נבדק, אין שחר לדברים האלה, מספר ההפלות, אחוז ההפלות שבעקבות החיסון הוא פחות או יותר האחוז הרגיל באוכלוסייה. אין שום אינדיקציה לזה שהחיסון עשה משהו, אלא מאי, שנגיד יש 1,000 הפלות בשנה, סתם נגיד, רק לדוגמה, מתוכם 1,000 אנשים, מתוך ה-1,000 אנשים האלה נגיד 500 לקחו את החיסון, אז 500 איש האלה פתאום חוו הפלה מיד אחרי שהם לקחו את החיסון. יש לך 500 איש בפייסבוק שאומרים לך שהם עברו הפלה מיד אחרי שהם עברו את החיסון. מאות אנשים אומרים שמיד אחרי שלקחתי את החיסון עברתי הפלה. האישה בהיסטריה. זאת אומרת, מה, אני לא מתכוונת לקחת את החיסון הזה. עכשיו צריך לתת לה שיעור בסטטיסטיקה כדי להסביר לה שזה פשוט שטויות. צריך לבדוק, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה נכון. אבל בהנחה שמשרד הבריאות בדק את זה, והוא אמר, אני נוטה להאמין להם בדרך כלל, יכולות להיות טעויות, אבל לא נראה לי שהם עובדים עלינו ברמה כזאת, הם בדקו והם אמרו, אין, הסטטיסטיקה לא שונה, בין מקבלי החיסונים לבין אלה שלא קיבלו את החיסונים, הסטטיסטיקה הרגילה, יש לאנשים הפלות לפעמים, לידות שקטות, קורה, מה לעשות? זה לא מספר שונה בין אלה שלקחו את החיסונים, אבל כשאתה מסתכל על אלה שזה קרה להם, זה חוק המספרים הקטנים, הבן אדם נכנס להיסטריה, ואני רואה, יש לי מאות אנשים שאמרו לי, שמיד אחרי שלקחתי את החיסון, עברתי הפלה. והם אמרו את האמת. אני לא מדבר על זה שיכול שזה בוטים. אני נגיד אפילו זה לא בוטים, זה באמת אנשים שלא משקרים, לא מדמיינים, הם מדווחים באמת על מה שהם עברו. זה עדיין לא אומר כלום. עכשיו, בשביל לשכנע אנשים כאלה, אתה צריך ללמד אותם שיעור בסטטיסטיקה. אבל האנשים האלה חיים בתיאוריות קונספירציה, וכל מיני אמונות מיסטיות כאלה ואחרות, בצדיקים כאלה או במקובלים כאלה, והכל בנוי על חוסר מיומנות סטטיסטית. על זה בדרך כלל העסק הזה בנוי. טוב, אני אעצור כאן כי חרגתי כבר, אבל כן, זה מבוא לשרלטנות מיסטית. מי שרוצה, אני יכול להעביר לכם קורסים איך להפוך למקובלים. אין שום בעיה, קצת מיומנות סטטיסטית, וכל אחד יכול, כל אחד יכול להפוך למקובל. אנחנו הופכים את המקובל לתחום לא מיסטי. תחום פומבי, כל אחד יכול להיות מקובל. אפשר לעשות קורסים בעניין הזה. יש לי חבר שפעם ממש הציע קורס, איך להפוך למקובל, עם טכניקות מסודרות, לחולל ניסים. טוב, אני אעצור כאן.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.